טוב, ובכן, אז אנחנו כאן ראינו אתמול, אולי נחזור על זה עוד פעם על המשנה, אנחנו קראנו אתמול את המשנה הזאת, אבל למען הרצף נקרא את זה עוד פעם. המשנה בקובדלת עמוד ב', כתיבה, אחד מלמתת מלאכות היא כתיבה. הכותב שתי אותיות באלם אחד, זאת אומרת, הוא לא נזכר באמצע, כתב אות, ומיד אחרי האות לא נזכר. אם היה נזכר, אז זה קוטע את הרצף, כי שיעור של מלאכת כתיבה, שתי אותיות. חייב חטאת, כתב בדיו, בסם, בסיקרה, בקומוס, כן, למין חומרי כתיבה, חומרי צביעה וקנקנטום. כן, הגמרא תברר את הביטויים האלו, קומוס וקנקנטום. כל דבר שהוא רושם, התנאי הוא שהכתב הזה, נשמר, אמין, לא כותב על הקרח, מה שנקרא, או על חלון עם עדים, או על חול, שזה דברים לא עמידים, שאז אין כאן איסור מלאכה. אני חוזר עוד פעם על הגמרא. כן, יש, היום יש כתב מיוחד של מה שנקרא מרגלים, את שדיו נסתר, כן? זה אפשר להשתמש בו, מי שחייב לכתוב, אז למעשה זה כתב שנמחק אחרי כמה זמן.
בית חולים משתמשים בזה, יש חתן שהוא אח ציוני.
בשבת, או זה סוף.
יש לו עת כזה, שזה...
כן, למעט באיסור. אם כן, כל אלו, אם זה כתב המחזיק מעמד, הרי זה כותב לאו דווקא בדיו, כי לגבי ספר תורה, תפילין מזוזות, יש הגבלות נוספות. אבל לגבי נושא של שבת זה אחרת. אם כתב שתי אותיות לשני כותלי זוויות הבית הסמוכות, או על שני לבחי פנקס, כלומר, הנה שני כותלי הבית, הזווית הזאת, איפה שאני מזיז את היד, כתב כאן א' ושם ב', אב. כיוון שהן נקראות כאחד, אז זה מצטרף. אבל אם, כמו שנראה, יכתוב כאן עוד, וכאן עוד, כיוון שזה לא נקרא חדו. ופנקס, אותו דבר כאן. אם למשל הוא יכתוב כאן עוד וכאן עוד, למרות שזה שני דפים נפרדים, זה נקרא כאחד, אבל אם הוא יכתוב כאן אחד וכאן אחד, הרי זה לא נקרא כאחד, אז הוא פטור. אין קשר בין שתי אותיות, צריך להיות דבר שיוצר איזה צירוף של שתי אותיות. שתי לבחי פנקס, כן, פנקס זה לא בעברית, אבל... שתי לוחות של פנקס שנתונים זה לזה. פעם לא היה לנו פנקסים כאלו, זה היה בדרך כלל מרוח בשעבה, והיו חורטים על השעבה, כן? זה היה עץ שמרוח בשעבה, והיו חורטים. היום יש לנו חיים קלים. ובכל דבר שהוא רושם, על שני כותלי זוויות ועל שני לבחי פנקס, והם נהגים זה עם זה, אז בכל המקרים האלו הוא חייב. הכותב על בשרו חייב. המשנה אומרת, מי שכותב על בשרו חייב. המסרט על בשרו, הרבה פעמים האדם, כן, רוצה לזכור מה שהוא כותב על ידו, אין לו על מה לכתוב, מספר טלפון או משהו, אז הוא חייב. למרות שזה משונה. מה? אז זה סרטת, אבל לכתוב זה לא סרטת. אתה כותב בעת, בעת נובע. עוד מעט נראה באמת סרטת, הכותב על בשרו, המסרט על בשרו, שתי אותיות, רב לזר מחייב חטאת. לא מדברים על דין כעקוע, זה נושא דיון נפרד, מה זה נקרא, מתי אתה עובר על איסור כעקוע. אבל כאן דברים מצד שבת. אז רבי, באמת, אומרת הגמרא, רבי אליעזר מחייב חטאת. אבל חכמים פותרים, למה הם פותרים? הם אומרים, אין דרך כתיבה בכך. כן? הגמרא תביא את המחלוקת, מה?
יש בקעקוע, שעושים קעקוע היום, אז...
ממלאים צבע.
ממלאים זה בצבע.
כן, כן, נכון. אז הכותב על בשרו מצד כתיבה בשבת, חייב, רב לזר אומר, חכמים פותרים, הגמרא תסביר את המחלוקת. רב לזר מחייב חטאת, חכמים פותרים. כתב ומשקים במי פירות, באבק דרכים, על ידי טיט, באבק הסופרים, יש אומרים אבק שמכין הסופר לחסות את הדיו כדי שזה לא יתפשט, היו זורקים על זה קצת אבק, עד שיתייבש, לזרז את היבוש, או אבק שיוצא מכסת הסופרים, ובכל דבר שאינו מתקיים פטור, כתב בשינוי לאחר ידו, כן, אתמול ראינו, כתב בלאחר ידו, הנה דוגמה, יש לו, הוא שם את העת ככה, כן, וכותב בגב ידו, לא כותב בצורה רגילה, או כותב, יש לנו כל מיני צורות כתיבה לאנשים לא עלינו שפגועים, כתב לאחר ידו או ברגלו או בפיו או במרפקו. כאן רש"י למעלה הוא הביא, יש מחלוקת רש"י תוספות, מה זה המרפק? האם זה המרפק, איפה שאני תוקע את הזה, או המרפק הוא החלק היותר עליון. כאן גם רש"י כותב המרפק, הצילבן, מה אומר כאן רש"י במרפק? או אצל אצילי ידיו, כן, אומר כאן מרפקו נכתב בסדרה, אין לאל בריש המצניע, מה שכתוב התוספות. אז כאן הוא אומר בין אצילי ידיו, אז כאן הוא כותב הכוונה בין אצילי ידיו, או בדרך כלל המרפק שאנחנו משתמשים זה בין שני הזרוע, כן?
זרוע
בעמה. כן. הנה, זה מעניין. כן, הרי יש כל מיני אנשים פגועים שמוכרים ציורים, ציור שעשה בפה או ברגל. היה פעם...
ציורים מאוד מאוד יפים.
כן, איך אומרים? אז כל כתב שהוא שונה, משונה, הרי זה...
אז
לכן הוא פותר כל הדברים האלו אפשריים, כמו שאתה רואה כל אותם נכים שכותבים בפה, ברגל, מתרגלים לזה. הרי, אז אני חוזר, כל כתיבה בצורה משונה, הרי זה פותר, כי זה לא כדרך מלאכתו, כן? ברגלו, בפי מרפקו, כתב אות אחת סמוך לכתב, וכתב אות אחת סמוך לכתב. זאת אומרת, יש בזה שתי גישות. זאת אומרת, אם יש ספר חצר באות אחת, וכתבת עוד אות, אז השלמת את הספר. אז אפילו על אות אחת אתה חייב, משום עקב פטיש, או משום אפילו כותב, כי זה מצטרף משהו. יש אומרים, אפילו אם יש מילה כתובה חסרה באות אחת, השלמת את המילה באות אחת, השלמת את המעשה. הרי זה, אם כתב אות אחת סמוך לכתב, הייתה כבר אות אחת, והשלים לשתיים על ידי אות סמוך לכתב, כתב על גבי כתב. נגיד, אם יש כתב שדהה קצת, ואתה רוצה לחדש אותו, ועל ידי זה אתה כותב כתב על כדי אותם, נתכוון לכתוב חטא וכתב שני זיינים, החטא שכתוב יש לו חטוטרת על גביו, עשוי שני רגליים בצורת זיין ועליו חטוטרת, מין גשר כזה שמחבר אותם. אז אם כתב רצה לכתוב חטא ושכח או להוסיף את החטוטרת על שני זיינים, אז לכאורה הוא לא התכוון לזה, נגיד שהוא צריך את זה, יצא זז, או כתב אות אחת בארץ ואחת בקורה, או כתב על שני, כן, או כתב, כאן זה כנראה מהערוץ, בבקשה. אז אם כן, אתה יכול להשאיר את זה שם, כן, או כתב, כן, או שכתב, טוב, אם ירצה אותם, אם זה מערוץ, אם זה דחוף, אז אפשר לצלצל, אחד הלומדים כאן יענה. אם כן, כתב על גבי כתב, העביר כל מוסלותיות שכבר כתב וחידש אותן, נתכוון לכתוב חטא וכתב שני זיינים, אות אחת בארץ ואחת בקורה, כתב על שני כותלי הבית בשני הצדדים, לא כמו שאמרנו בזוויות, שהם מתחברים על שני דפי פנקס, כאשר לא בחיבור, בקריחה, כי אם במרכז הפנקס, כן, כמו שראינו כאן, אם הוא כותב, לא כתב כאן וכאן, אלא אות אחת כאן, אות אחת כאן, אז הרי זה רחוק אחד מהשני, לא חובר יחד, בשביל לחבור אתה צריך לחתוך ולצרף אחד לשני, אז ואין נהגים זה עם זה, בכל המקרים האלו פטור, למה? מפני שזה לא נקרא כתיבה, שתי אותיות שנקראים כאחת. כתב אות אחת נוטריקון, זאת אומרת, ראשי תיבות, אות אחת שמסמלת מילה שלמה, נגיד פי, פטור, כתב פי, למה קוראים לזה נוטריקון? מעניין, זה מהשפה היוונית או הרומית, שבהם הסופרים נקראים נוטריונים, נוטריונים, והם היו רגילים לקצר מילים, כמו בצהל, הרבה ראשי תיבות, אז לכן קוראים לזה נוטריקון. אז אם כתב האות אחת נוטריקון, שבעצם היא מרמזת על תיבה שלמה, אמנם כתבתי רק פי, אבל הפי הזה מרמז על המילה פטור, וכולי, כל מיני קיצורים, רבי שועה בן בתרא מחייב חכמים, פוטרים, נראה כאן רש"י, רש"י, השני...
אין איזה שפוטר, כל המקרים שקראנו, אישום כתיבה, כן.
אז על ספר כן, על ספר הוא יהיה חייב. מצד נקה בפרטי שיהיה חייב. אם אתה משלים ספר, גומר אותו. כן, על שני קוטי זוויות, אחד במזרח ואחד בצפון, סמוכות זו לזו במקצוע. על שני לוחי פנקס, פנקס של חנוונים, כן, אותם של סוחרים שיש להם לוחים הרבה חקוקים ותוחים בשעבה. רש"י מתאר איך זה היה. השני הילוכי פנקס ריבותא שמינן. אף על גב דלאו על לוח אחד. הם נהגים ונקרים זה עם זה, שכתובים על שני שפתי הלבחין, נקרא לזה לוחות, סמוכים זה לזה חייב. כמו שתיארנו בציור של הספר. הכותב על בשרו בדיו, המסרד במכתב או בסיד. מכתב, מכתב זה מה שנקרא ה... זה שכותב, איך קוראים לזה, את הציפורן, איך קוראים לו, אתה יכול להשאיר את זה. תשאיר אולי.
מישהו אחר.
טוב. בסדר. אז אם כן, הכותב, המסרד במכתב או בסיד.
מה אמרתם שזה מכתב?
במכתב זה את אחרת, איך קוראים לזה? זה הכותב. הציפורן. בדיוק, זה המילה. את הציפורן או בסיד, במשקין. אז זאת אומרת, אין דיו. אתה חורט עם קצה הציפורן. אתה יכול לחרוט, כן? במשקין, כמו מי תותים אחרים, או מי פירות, כל פירות, באבק דרכים, בטיט, לשון אחר, באבק דרכים, באצבעו, שרת, כמו תיות, באבר נגוב, באפר נגוב, באבק הסופר, באפרורית של כסת הסופר, לאחר ידו, בגב ידו, שאחז הקולמוס באצבעותיו, הפך ידו וכתב. מרפקו, אז כבר כאן הגאות הבך שולח אותנו לסוגיה הקודמת. רש"י כאן אומר הצילי ידיו, שם הוא כותב בין הזרוע לאמה. כתב אות אחת סמוך לכתב אצל אות הכתובה, זיווג אות לשלימה לשתיים. כתב כתב על גבי הכתב, העביר קולמוס על אותיות הכתובים כבר וחידשם. נתכוון לכתוב חטא ודילג הקולמוס ולא נראה הגג של חטא, החטוטרת הזאת, אלא שני הרגליים שהם כמו זיינים. נראה כשני זיינים, שני כותלי הבית שאינו במקצוע, היינו לא בזווית, בפינה. על שני דפי פנקס שעשוי עמודים כמגילה, כתב עוד בעמוד זה ועוד בזה, ואינו יכול לקורבן, אלא אם כן יחתוך הפסק שביניהם. אחר כך נראה, כי יש דין כזה, נגיד את זה כבר עכשיו, אם כותב עוד אחד בטבריה, עוד אחד בציפורי, כנראה הם היו סמוכים, היום זה גם לא רחוק, אבל זה לדעתי כמה שעות ללכת מטבריה לציפורי. אז בעצם הוא חייב, אם הוא כתב באלם אחד, עוד אחד, נגיד הוא כתב על נייר בטבריה א' והלך לציפורי, נגיד שמותר ללכת או שהלך בלי שמותר, כן, עבר תחומים וכתב עוד שנייה בציפורי, אז בעצם הוא מתחייב. למה הוא מתחייב? מפני שבאלם אחד. אבל עכשיו, אז תגידו, אז למה שאני כותב בקיר הזה ובקיר הזה, זה יותר גרוע? ולאי שחייב, לא, כאן בשביל לחבר אתה צריך לחתוך כאן ולחתוך כאן חלק מהקיר או חלק מהקרטון שתלוי כאן, ואז חסר כאן מעשה, אבל האות שכתבת אותי על ציפורי זה רק לקרב אותם בלי מעשה, לכן חייב. הגמרא תסביר את זה. והוא הדין, כן, ואינו יכול לקרבן, אלא אם כן יחתוך הפסק שבין. לזה רשי כאן רומז, הוא הדין לכותלי הבית רחוקים זה מזה, ותנה בריש השני כותלי הבית, דסתמה אין נהגים זה עם זה, ועל רטן שני דפי פנקס, הוא הדין לכותלי בית, ולא זו אף זו קטנה. כתב אות אחת על שם נוטריקון, שעשה סימן נקודה עליה, למשל, כמו שאמרנו, רב, רבי, כן, או כתב כל מיני מילים של קיצורים, כן, נגיד פרק, כותב פי, פרק, וכולי וכולי. הנקודה לומר שלהבין בהטבע של הכתבה, יש קצרנים שיש להם שפת הקיצורים.
דווקא אם יבינו את המילה שהוא כתב כתוצאה מהאות הזאת, אז הוא יחייב.
אם זה
הוא כתב לעצמו,
הוא
יחייב.
כי מה
שאומר,
כנראה שזה מוסכם, זה שאלה מעניינת מה שאתה שואל. האם זה צריך להיות מובן לאחרים, או שהוא עושה לעצמו, זה כנראה משונה מבחינה. כן, השאלה אם הוא, אולי זה כמו בהוצאה, שלעצמו זה חשוב, אבל בכתב זה צריך להיות מובן גם לאחרים. טוב, מה שאנחנו רגילים, למשל, אחד יכתוב פרק ת' זין, יעשה פי ת' זין, זה מקובל על כולם. טוב, איך אומרים, ראשי תיבות של צהל, לא כולם מבינים שם הכל, כל דבר זה ראשי תיבות. טוב, גמרא.
יהיה מותר אם הוא כותב עוד אחת שאין שום הבנה, גם כן יהיה קצור, נכון?
כן, נכון.
חצי
סוף.
כן, קשה, כן. מעניין, תוסות, אתמול ראינו את התוסות, תוסות שואל לגבי, נתכוון לכתוב חטא, כתב שני זיינים, שואל תוספות, מה העירייה נתכוון לכתוב חטא ולא נעשה את מחשבתו? אפילו נתכוון לכתוב זין אחד, כתב שני זיינים. פטור, כי זה לא מה שהוא רצה לעשות, כמו התכוון לזרוק שתיים, זה רק ארבע. הוא מביא עוד שאלה והוא עונה ויש לומר, דה מאירי, כגון שהיה צריך לכתוב שתי אותיות, איזה שתי אותיות שיהיו? כן? הוא יכול לכתוב זז או רר, כל מיני. ודאשה נתכוון לדבר איסור, וגם נעשה את מחשבתו. נגיד, הוא צריך להגיש בשביל זיהוי, היום עושים תעודת זיהוי ביומטרי, איך קוראים לזה? רוצים לעשות, זה יהיה תעודת זיהוי של בן אדם. יש דבר חדש.
איך הוא כותב?
לא רק, נגיד, הוא רוצים לדעת איך הוא כותב. נגיד, יש מקצוע שנקרא לגבי זיהוי הכתב, לפי
גרפולוגיה.
וכולי, כן. טוב, אז תוספות מחפש, יוצא לפי זה באמת, שאם הוא לא היה צריך שתי אותיות, אז הוא לא יהיה חייב. זה מצמצם את הדין כאן. ברוך אתה, אדוני, למה העולם שעה קודם.
אבל זה לא שאלה של המשנה. השאלה של המשנה זה אם הוא...
לא, זה בדיוק המשנה. זאת אומרת, המשנה אמרה, רצית לכתוב חטא, שכחת לכתוב את ה... אז זאת אומרת, תוספות, למה שיהיה חייב? הרי הוא לא התכוון. אז זה חייב להיות מצב כזה, אז יוצא שזה מצמצם את הדין של המשנה. הגמרא, דיו, עכשיו זיהוי של חומרים. איך אומרים? המזלאפ, זיהוי פלילי.
מזאפ.
כן, יש מזלאט, יש... הנה, ראשי תיבות, כן, דיברנו על ראשי תיבות.
שלוש
אותי עד שם. שלוש. דיו זה דיוטה, כן, נו. סם זה סמה, מה זה הסמה הזה? זה כאן, מין צבע צהוב, ככה אומר לו, הזי רשי. סיקרה אמרה בברחנה, סיקרת השמי, זה מין צבע אדום שצובעים תריסים. קומוס זה קומה, זה שרף אילן, כאן קנטום אמרה בברחנה, אמר שמואל, חרטה דאוש קפי, אוש קפי זה הסנדלרים, זה הצבע השחור שצובעים את הנעליים שהסנדלרים עושים את זה. מה זה? כן. יש לגבי שעת הסכנה כתוב אפילו על ארקטה דמסני, על שרוך הנעל, חרטה דאוש קפי, כן, כאן מדבר אוש קפי, זה מין רצנים או אלו שעוסקים באור. אמרנו בכל דבר שהוא רושם, להטוי אמי, אם כתב כל דבר, מנית כל כך הרבה דברים, הוספת בכל דבר שהוא רושם, זאת אומרת, אתה רוצה להוסיף עוד משהו. להטוי יד, אתני רב חנינה, כתבו במי טריה, מי טריה זה מי גשמים, יש אומרים, רשי אומר פירוש שני, מי פרי, ואף צעמי הפצים, כן? זה מין דבק קיצים, מה שנקרא, כשר. תני רבחי, על מה מדברים שם? על גט. על גט, זה נקרא כתב שמתקיים, תני רבחי, כתבו בעבר, זה עופרת, בשחור, בפחם, כן? לוקח פחם וכותב איתו, יש היום ציורי פחם, כן? ובשחור כשר. כן. לגבי כתיבת, לגבי, זה מה שהוא רוצה להגיד, שכמו לגבי גט זה כשר, אז גם לגבי כתיבת שבת זה נחשב, לגבי כתיבת ספר תורה לא, תפילין ומזוזות, אבל לגבי עניין של שבת, כיוון שלגבי גט זה נחשב דבר כשר. דרך אגב, אם אחד יכתוב גט על דבר שלא מתקיים, אז זה לא כשר, על עלים. הוא כותב על עלה, יש עלים ענקים באפריקה, גם בארץ ישראל יש עצים, הוא כותב עליו. אז אחרי יום זה מתפרק. זה
לא כשר הגט הזה.
לא. אם כתוב על קרן שפרה, יכול לכתוב. אבל...
בגיטין שכתוב, שבתנאי שזה לא יהיה מחובר, אבל אם זה לא מחובר...
אבל עלה שקמל, זה לא נקרא כתיבה. כמו שהחומר צריך להיות תמיד, גם הנכתב צריך להיות תמיד. אחרת, על מה כתבת? תוך יום אין לך כאן משהו כתוב. כן? אם יעשה את זה על דבר שעומד, שמחזיק מעמד, על כל פנים, מה שרואים כאן, שכיוון שלגבי גט זה כשר, אז גם לגבי זה. תראו רשי. רשי אומר, כתבו לגט, במי תריה יש אומרים מן פרים, יש אומרים מי גשמים. אפצה מי עפצים. בעבר, באופרת משחיר, כשהוא משפשף אופרת, כמו עיפרון שלנו. אנחנו גם משתמשים בעיפרון, זה האופרת הזאת. בסדר? רשי אומר, יפה, שחור. או, כאן אנחנו מגיעים עכשיו... עניין כתיבה, עוד מה שהוא אומר, על נושא של הצנזורה. אתם יודעים, בגמרא היה צנזורה קשה של הנוצרים שהשתלטו על התלמוד, גם בגמרא, גם רשי, גם תוספות. אחד הסוגיות נראה שכאן הייתה, כאן מדברים לפי תוספות, אמנם יש לו קושיה מיד נראה, על ישו הנוצרי. כן? הוא נקרא בן סטדה, בן מה שנקרא... בן שפורצת גדר, כן, סטטה דם מבעלה, הגמרא תגיד. אבל זה, איך שהנוסח שבידינו הוא מאוד מצונזר, בואו נראה. איך? יש חסרונות השס, יש חוברת חסרונות. בוודאי אני מתאר לעצמי ששטיינזלץ מביא את הגרסה המתוקנת, אז אולי אחר כך תקרא את הגרסה השלמה, נראה, נקרא את הגמרא, אני אשלים בעל פה. למעשה, אנחנו נראה כאן את הרבי, הוא חי, אותו האיש, ישו, החי בימי רבי ישוע בן פרחיה. כאן מדברים על פפוס בן יהודה, שהיה מקביל לרבי עקיבא, 70 שנה אחרי החורבן. אז לכן, זה לא נראה אותה תקופה, אז יש אומרים שסיפרו סיפור שהיה לפני 200 שנה, כן? טוב, אנחנו נראה את הדברים, אחר כך נראה. עכשיו מה הוא אומר? המסרט על בשרו, רב לזר אמרנו במשנה מחייב חטאת, חכמים פותרים. תניה, אמר להם רב לזר חכמים ולא בן סטדה, אם אנחנו נגיד את הפירוש למסקנה לדעתי שזה אותו האיש, הוציא כשפים ממצרים בסריטה שעל בשרו. המצרים שמרו זכות יוצרים, כמו שלא נתנו להוציא חמורה ממצרים, כי היה להם סוסים וחמורים בגזע משובח, אז הם היו לוקחים את... אם מי שרצה לקנות סוסה או חמורה, היו עוקרים לה את הרחם, שלא יוכלו להפרות במקומות אחרים, לא התחרו בהם, אין. כן, רק מדינת ישראל מוכרת את כל הסודות שלה על ה... לירדנים, כל ענייני החקלאות, כן, אז הם שמרו על הדבר, אותו דבר גם בעניין הכשפים, כמו שפרו אומר למשה רבינו פרשת שבוע, תבן אתה מביא לאפריים, אתה עושה לנו כאן את הנחש והיא לתנין, את כל המופתים האלו, חסרים מחשבים, אנחנו יכולים ללמד אותך בכישופים. בהתחלה הוא אומר, מה אתם מביאים לנו? אז במצרים אלופי הכשפים, אז הוא אומר להם, תניה, אמר להם רבי החכמים, ולא בן סטדה הוציא כשפים ממצרים בסריטה של בשרו, כי לא נתנו, עשו בדיקה. בדיקה אם יש את הכשפים כתובים באיזה ספר, חוברת, מחברת, ניירות, אז הוא מצא פטנט לכתוב את זה על בשרו, שיחזיק מעמד, שאם הוא יעבור בים, זה לא יימחק. אז אם כן, אז זה דרך כתיבה. אמרו לו, שוטה היה. אין בערך בני אדם ללכת לקלקל את גופם, ואין מביאים ראיה מן השוטים. ללכת לעשות קעקוע, שריטה, זה לא. כן? אז אומר כאן, רש"י אומר, הוציא כשפים שלא היה יכול להוציאם כתובים, שהרי היו החרטומים בודקים כל היוצאים, בדיקת מעבר הגבול, שלא יוציא, היום בודקים אם יש לך כלי נשק, אם יש לך, שלא יוציאו כשפים ללמדם לבני מדינה אחרת, שותה השטות היה בו לעשות מה שאין דרך בני אדם עושים, ומסר נפשו על הדבר. יפה. אז אומר, בן סטדה, אומר כאן תוספות, אומר רבינו תם, דהה בן סטדה, דאמרין אחה, דאבה בימי פפוס בן יהודה, דאבה בימי רבי עקיבא, כדמוך פרו. מה הוא רוצה להגיד? בנוסח המקורי של הגמרא, כתוב שסטדה זה אותו האיש, שחי בימי יהושע בן פרחיה. אז הוא אומר, זה לא יכול להיות תוספות אומר. כי כאן מדברים על פפוס, בגרסה הזאת שחסרה אצלנו בגמרא, אז בעצם היה מעורב איזה פפוס בן יהודה, שהוא היה כנראה האבא של אותו האיש, ככה הם רוצים להגיד.
אז רבי יהושע
היו רבותיו, הם היו רבותיו של רבי עקיבא.
איך התוספות אומר שהיה בימי רבי עקיבא,
וכל דבר במשנה רבי אליעזר? בסדר, קודם כל רבי אליעזר היה רבותיו. זה דווקא טוב, הם היו רבותיו, הם חיו בימיו. אבל אנחנו
מדברים, ששוטה היה, החכמים אמרו לו.
אמרו לו חכמים למי?
רבי אליעזר, שוטה היה. וזה היה עוד
לפני רבי אליעזר. אז זה מצטרף למחשבה שבעצם זה באמת ישו, שהיה מישוע בן פרחיה. אז איך זה מדברים על הסיפור כאן עם פפוס בן יהודה? אלא הסיפור הוא מסכת חגיגה, דף ד', מי שזוכר, יש שם שהמלאך המוות אמר לשליח שלו, תלך תביא לי את מרים אחת, והוא בטעות הביא לו מרים מגד לנשיה, שיער נשים. אז אמר, את מי הבאת? לא ביקשתי את זה. אז הוא אומר, אני חשבתי, אז הוא אומר, טוב, אז אני אלך להחזיר אותה. הוא אומר, לא, כיוון שהכנסת אותה, אז תשאיר אותה. אז שמה, זה פלא, זה מזכיר לנו, מה, אמרתי, יש נספה בלא משפט. אז אומרים שזאת הייתה אמו של ישו, זאת הייתה, שבעצם הגיעה למוות, כי היא עשתה מעשים לא טובים. אבל, אז שמה כתוב בן סטדה, גם כן. אז זה הולך שמה בגמרא, גם שם צנזרו את הגמרא. ושם מופיע הסיפור הזה על אמו ש... רק כולם שואלים, כשמדברים על ישו, אף פעם לא קראו לו בכינוי, קראו לו בן ישו, אותו האיש, אבל להגיד שזה... קיצור, מה שנראה שיש כאן צנזורה, גם על רש"י, גם על תוספות, וגם על הגמרא. טוב, על כל פנים, שוטה היה, אין מביאים ראיה מן השוטים. כתב אותה אחת סמוך לכתב. אז מה אמרנו? שאז הוא פטור. אומרת, מי התנא שפוטר? כלומר, אם יש כבר עוד, כתוב, נגיד, כתוב שלום, כתוב שין למד וב, לא כתוב מם סופית, אתה הוספת מם. פטור, כתבת עוד אחת. מי זה? אמרה ברבונה, זה לא קרב לזר. דהי קרב לזר, אמר, הרג על ה... אם הרג אחת על הריג, כלומר, אם אוסיף חוט אחת על הריג, על הריג קיים, חייב. כלומר, מתי הוא צריך שתיים, נראה את זה בסוגיה הבאה, כשאתה מתחיל הריגה, אז אתה צריך, אבל אם כבר יש הריג כבר תפור, אז מספיק אחת, כן? כי זה יחזיק מעמד, כי כבר יש קודמים. אז אם כן, זה לא כרב לזר, כי אם זה רב לזר, אם אתה מוסיף עוד אחת על הקיים, זה משלים מלמה, זה כמו שאתה משלים חוט אחת על הריג וקיים. כתב על גבי כתב פטור, מנתנה, שכתב על גבי כתב פטור, אמר, רב חיסדא זה לא כרבי יהודה, זה תניא. הרי שהיה צריך לכתוב את השם, אדם כותב ספר תורה, רצה, הגיע לשם השם, בקדושה וטהרה, י' כ' ו' כ'. אבל הנה הסופר, הסופר שלנו. או, זה בדיוק הקטע שלך. מה הוא אומר? היה צריך לכתוב בספר תורה את שם השם, שם הוויה, ונתכוון לכתוב יהודה, כן? הוא התבלבל, חשב שצריך, תראו, הוא צריך לכתוב י' כ' ו' כ'. אבל הוא בטעות נכנס לו לראש שצריך לכתוב יהודה. אבל בסוף כתב, בשמית ד' במחשבה לכתוב יהודה, כתב י' כ' ו' כ'. אז מה יצא? הוא כתב כמו שצריך להיות כתוב, אבל חסר כוונת השם. זה הבעיה. זה לא קרה, מה?
חסר
כוונה שלו, אבל בסוף נכתבה המילה, זה פסול. לא, לא, על ספר תורה. ספר תורה, עוד מעט נראה מה כאן משמעות לשבת. רוצים להשוות את זה לשבת. במשנה למדנו כתב על גבי כתב פטור. אומרת הגמרא, מי התנא שסובר שפטור? אמר, לא כרבי יהודה, לתניא. לגבי כתיבת שם השם, שלא קשור דווקא לשבת. אמר רב חיזה, לא כרבי יהודה, דתניא, הרי שהיה צריך לכתוב את השם ונתכוון לכתוב יהודה בטעות וטעה ולא, טעות על טעות ולא יטיל בו דלת, אז מה נכתב? י' כ' ו' כ', אבל בלי כוונה, לא לשם השם וטעה ולא יטיל בו דלת, מעביר עליו קולמוס ומקדשו, דברי רבי יהודה, אבל חכמים אומרים, אין השם הזה מן המובחר, מין ביטוי כזה, אין השם הזה מן המובחר, זאת אומרת, זה לא כתב, אז מה שאמרנו, כתב על יתיו, פטור, זה כמו חכמים, אבל לפי רבי יהודה,
זה
כן כתב.
רק שזה לא מן המובחר לגבי ספר תורה.
כן, אפילו...
זה חכמים.
אפילו חכמים. לפי חכמים אינו כתב כלל. כן? זה כמו חכמים. זה רבי יהודה, חכמים אמרו לו, אפילו לפי שיטתך, רק הם אומרים לו, אפילו לשיטתך, שכתב על כתב זה כן כתב, תודה לפחות בשם השם שזה לא מן המובחר, אי אפשר סוג ב' בשם השם כתב על גבי כתב, אתה יכול לשפץ אותו, בשאר מילים בתורה בסדר, אבל בשם השם לא. מיד נראה רש"י, תנא, כתב אות אחת והשלימה לספר.
מילים שבתורה, וגם לפי חכמים זה יהיה בסדר.
תלוי, אז אם כן, אם לא כתב.
ככה צריך להגיד לנו, פה יש בעיה עם שם השם, אבל אם זה לא שם השם, כולם מסכימים שזה כתב בסדר.
זאת אומרת, אם זה סתם הסופר כתב בלי מחשבה,
כתב יעקב,
נגיד שהוא כתב את פרשיית ציצית לא בשביל תפילין, כתב את זה בשביל התלמוד תורה, הוא רוצה לקדש אותו, כן? איזה פסוק או משהו. טוב, עוד רגע נראה כאן רש"י. אומרת הגמרא, כתב אות אחת והשלימה לספר, מה שדיברנו קודם, האות האחרונה שמשלימה את הספר, כמו כן הרג חוט אחד השלימה לבגד, חייב. זה כבר מדין מכה בפטיש, מנתן, אמר רב לזרי, דאמר, לכאורה במבט ראשון זה רב לזר, דאמר, מי שהורג אחת על ההריג, חייב. אם כבר יש הריג, חייב, לאו דווקא בגלל שזה בסוף. רב אשי אמר, לא, אפילו תימא רבנן. להשלים שאני, בגלל שעל ידי הכתיבה הזאת, על ידי הריגה הזאת, הוא השלים את הבגד, לכן מספיק רק אחד. זה נקרא השלמה. אז באמת, רש"י אומר, אומר כאן רש"י, שוטה היה, שטות היה בו לעשות מה שאין דרך בני אדם עושים, מסר נפשו על הדבר. או אחד על הריג, חוט אחד הרג על קצה הריג, וטעה ולא יטיל בו דלת, זה לגבי מי שכותב את השם, נמצא השם נכתב במקומו, אבל לא בכוונה, מעביר עליו קולמוס, כוונת שם על כל אותיותיו, כאילו כותבו, שלימה לספר אות אחרונה של אחת מכבדה לצפרים, מחוסר מעשה, לא, זה כבר עניין נוסף, כן?
מה זה רק בתנך שזה ככה?
מה זה?
כתירה שזה רק אם הוא ישלים ספר מהתנך.
כן.
אבל ספר
סתם,
ספר רגיל כנראה ש...
לא היה
ספרים.
כן.
זה כולל תורה.
כן, תנ"ך. השאלה אם זה בא למעט.
לא, ספר סתם, ספר בלש. אז האות האחרונה בספר זה...
אז אולי שמה...
לא, עכשיו זה לא רק...
לכאורה צריך להיות אותו דבר, רק לא היו כותבים דברים אחרים. תורה שבעל פה לא כתבו. מה כתבו?
יש כתבים
חיצוניים.
יוסף.
כן, כל הספרים, ספר חנוך, ספר...
ספר
יובלות. כן. טוב, צריך לדייק. טוב, נמשיך הלאה.
מה אבא מין שברשי, שזה רק
כתב ספרים? האם בדווקא או לא? תראו כאן, אומר גיליון השס, רציתי להראות לכם בן סטדה, תוסות דיבור, בן סטדה בגיליון השס, עיין בסדר הדורות, קוף ממבית, עמוד עד, ואין תוסות חגיגה, דף דלת, עמוד בית, דיבור המתחיל לאב ושכיח, שהם דנים את מי לזהות בבן סטדה, מה שדיברנו, שם זה מצומזר, וכאן זה מצומזר, גיליון השס מתכוון לשייך אותו באמת לאותו האיש. טוב, נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, אז אם כן, אפילו תימא רבנן, אם האות האחרונה משלימה ספר, זה משהו אחר. אמר רב עמי, כי לא מדברים מצד כתיבה, אלא מצד גמר מלאכה. אמר רב עמי, כתב אות אחת בטבריה, אחת בציפורי חייב. למה? שכתיבה היא אלא מחוסר קריבה. מה הבעיה? שאות אחת כתבת כאן, עוד שנייה כאן, תקרב אותם והכל בסדר. אומר, שואלת הגמרא, ואתנן כתב השני גדולי הבית והשני דפי פנקס, והנה גם זה אם זה פטור. במשנה למדנו אחרת. עונה הגמרא, מה שדיברנו במשנה, אתה מחוסר מעשה דקריבה. במשנה, מה חסר עוד? בשביל לחבר את שתי האותיות בשתי קירות, אתה תחליק צוץ ולקרב. אבל אחד בטבר, אחד בציפורי, שניהם הוא כתב על חתיכת נייר נייד. הוא רק צריך לקרב אותם, הוא לא צריך לעשות מעשה. אחא, לא מחוסר מעשה דקריבה. לכן הוא חייב. תנא, הגיע אות אחת חייב. ספר תורה פסול. יש אות אחת, נגיד, בספר תורה לא צריך כסדרה, אני רוצה להגיע אותה. נגיד, יש חסר אות אחת, והוא הוסיף אותה, או אות כתובה לא נכון, קצוצה, חתוכה, הוא מתקן, תיקן ספר שלם. אז אומרת הגמרא, הגיע אות אחת חייב, כי זה נחשב מלאכה. אומרת הגמרא, איך יכול להיות? אשתא כתב אות אחת פטור, אות אחת שלמה חדשה הוא פטור, הגיע אות אחת חייב, שזה פחות כתיבה. אמר רב ששת המסכינן, כגון שנטלו לגגו של חדו עשהו שני זיינים. כן? שעל ידי הגזות תיקן את הספר, אז הוא חייב.
מה הוא חייב?
הוא חייב משום, אני חושב, גמר מלאכה.
לא, על ידי המעשה הזה כן. הוא יצר שתי אותיות אבל.
כן, אין זה חסתך לקחות.
נכון, כן. הוא הוציא את הגג, אז הוא יצר שתי אותיות.
הירושלמי אומר, כיוון שזה נקרא מחיקה וכתיבה, כאילו הוא מחק וכתב, אז זה נחשב כשתי אותיות. מה? זה חק תוכות, זה כאילו חק תוכות. באמת כאן רוצים להוכיח שחק תוכות באמת זה ש... הוא נחשב כאן מפריד שתי אותיות. אז אולי רב עקיבא איגר רוצה להגיד שלא מדברים בספר תורה דווקא, שאז בספר תורה יש לנו בעיה עם חג תוכות, אבל שאר ספרים, נגיד ספרי הנביאים, אין לנו בעיה עם חג תוכות. רב אמר, כגון שנטלו לתגו של דלת, ועשהו ריש, את הצ'ופצ'יק שיוצא בגג הריש, בגג הדלת, הוא קצץ ועשה את זה ריש. אז תיקן את הספר, אז הוא חייב. לכן הוא באמת יהיה חייב.
אבל פה זה רק חייב. זה רק גמר מלאכה, זה לא בגלל כתיבה.
או. עוד אחת
יש...
כן, השאלה היא באמת אם זה לא כתיבה.
אולי זה כן כתיבה, אבל זה עוד אחת, הוא לא חייב לדעת עוד אחת.
אמרנו
למשל
בנוטור איקונים,
זה
עוד
אחד,
זה זה כן. טוב. אז ודאי שמשום גמר מלאכה הוא חייב. נכון. כל המוחק על מנת לכתוב, המחיקה שחייבים בה רק אם על מנת לכתוב. תנא, נתכוון לכתוב עוד אחת, אנחנו עוברים לדף קופי, ועלו בידו שתיים. נגיד, התכוון לכתוב חטא, כתב שני זיינים חייו. שואלת הגמרא, והתנן פטור, במשנה למדנו פטור, הברייתא סותרת, אומרת לה, קשיא, מה שלמדנו במשנה שפטור, דבאי זיוני, שצריכים עוד לתייג, אז כולם שואלים, ממתי התיוגים פוסלים, התיוגים לא מעכבים, כן? אבל אז אומרים, זה מגלה שהוא רוצה לקיים את האותיות האלו, התיוגים. באמת זה קשר גם בלי שמילה איזה, אבל ברגע שהוא רוצה לתייג, זה סימן שהוא רוצה אותם. כל זמן... כן. אם הוא רצה באותם, אז אין בעיה.
אם הוא כוונה לכתוב חטא, אם הוא המשיך את החטא, למרות שכתב שני זיינים, הוא לא יהיה חייב, כי הוא כתב אחות אחת. אבל אם הוא כתב שני זיינים, מחיקה...
זה היחידי. נגיד אם הוא רצה לכתוב חבר, הוא כתב שני זיינים בית ריש, אז הוא מגלה למפרע שהשני זיינים זה הכוונה לחטא, אז ודאי שלא יהיה חייב. כן? מה? לא, נגיד הוא כתב בית, בסדר, אוקיי. רצה לכתוב חב, חב. הוא כתב את, איך? לא, צריך להיות חטא קודם. חב, או חך, כן, כל... טוב. אומרת הגמרא, כתב עוד אחת נוטריקון, רבי יהושע בן ביתר המחייב חכמים פותרים. אמר יוחנן המשום רבי יוסף בן זמרה, מניין ללשון נוטריקון מהתורה? איפה מצאנו בתורה נוטריקון? אז מתחילים עם אברהם אבינו, כתוב, אב המון גויים נתתיך. למה צריכים לכתוב אב המון גויים? אב גויים נתתיך. גויים זה כולל את הכל, מה? זה ראשי תיבות. כן, קיצורים. אז אם כן, הרי דורשים באמת, אב המון נתתיך, אברהם, אב המון גויים נתתיך. היה יכול לכתוב, אב גויים נתתיך. סימן שהמילה המון באה להידרש, אז כבר גם דורשים את המילה אב. אב נתתיך לאומות. א', זה כאילו קיצור של אב נתתיך לאומות. ב', אחר כך אב המון גויים, המילה השנייה זה ב', האות השנייה, בחור נתתיך באומות. כן? המון, ה' וח' הרי מתחלפים, ח'. אז ה' הופך להיות כאן ח'. חביב נתתיך באומות. מלך, הרי אמרו שמה, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, בני ח'. ותיק נתתיך באומות. מה זה ותיק? גם כן, ותיק, מה זה ותיק? הרי רש"י אומר בברכות שזה ענב, ואנוכי עפר והפך, שהוא הקטין את עצמו, רצו לתת לו כבוד גדול מאוד שהוא כבש את חמשת המלכים ושחרר, והוא אמר, לא מגיע לי כלום, נאמן נתתיך לאומות, מצאתו נאמן לפניך. רבי יוחנן דידי אמר, יש לי ראיה אחרת לעניין של נוטריקון, ראשי תיבות. בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אנוכי, נוטריקון, אנא, א', נפשי, נ', כתיבת יבית. אני בעצמי כתבתי ונתתי את הלוחות. כביכול, הקדוש ברוך הוא חקק בלוחות במו ידיו. וזה קצת הגשמה נראה. רבנן אמרי, אנוכי, אמירה נעימה, כתיבה יבה. זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא אמר והאותיות נכתבו מאליהם. איך אומרים? רואים את ה...
כל העם רואים את הקולות.
לכל העם רואים את הקולות. מחזה קולי. הקדוש ברוך הוא מדבר וזה נוצרים אותיות. אז גם כאן כאילו זה חקק הדיבור שלו. כאילו יהיה כאילו ההגשמה. רבנן אמרי... כן, או... אז מה אמרנו? אנוכי, אנא אנשי גדרת, רבנן אמרי אנוכי אמירה נעימה כתיבה יבן. איקדה אמרי, יש אומרים, אנוכי למפרע, לא מההתחלה לסוף, א' נ' ח' י' אלא י' ח' נ' א', אנוכי למפרע, יבה כתיבה נמנים אמריה, נתונה כתיבה שנמנים אמריה. מה הוא מרוויח כאן? מיד נראה כאן רש"י אולי. דבי, יש מקום כאן לעיין במרשה אחר כך כל אחד. דבי רבי נתן אמרי, כי אצל, כתוב אצל בלעם, כשהחמור לחצה את רגלו, אמר, כי ירדת דרך לנגדי. כן? מה זה ירדת דרך לנגדי? נוטריקון, יראה, ראתה, נתתה. היא ראתה את המלאך, ולכן נתתה מהדרך. דבר רבי שמעאל טענה, שכתוב לגבי העומר, גרס קרמל. מה זה קרמל? קרמל מביא את התבואה שהיא עוד לחה, שהזרע עוד מלא ולא הצטמק. כן? כשהרי יש לו קליפה וכל הגרעין ממלא אותו לגמרי, הוא נפוח, אבל אחר כך שהוא מתייבש זה גניה כמו גולה קטנה בתוכו. רב אחא, אז לכן גרס תביא את הקורבן העומר כשזה קר מלא, זאת אומרת עדיין ממלא. אז זה נוטריקון. רב אחא בר יעקב אמר, כתוב, והוא קללני קללה נמרצת. נמרצת נדרשת. מי אמר את זה? דוד בצוואתו לשלמה בנו על שימי בן גרה. נמרצת נוטריקון, נואפו. על מה נואפו? עם בת שבע. מואביו, הסיפור עם רות. רוצח הוא, כאוריה חיתי. צורר הוא. מה עם צורר? מה? על דוד. הוא אמר את זה על דוד. הכל על דוד. תואבה הוא. רב נחם בר יצחק אמר, מה שנאמר אצל יוסף, מה נדבר, אחים אומרים לו, יהודה אומר בנאום, מה נדבר, מה נצטדק, לומדים, הם בעצם, הוא הזכיר להם את כל העבירות שהם עברו. אז אמר, נכונים אנחנו, צדיקים אנחנו, תאורים אנחנו, נצטדק, דקים אנחנו, קדושים אנחנו. כל ה...
שהם לא היו כאלה בעצם.
כן. כן. אז יש נוטריקונים בתורה. נראה כאן רש"י מה הוא עולה. ועלו בידו שתיים. היינו נמי מתכוון לכתוב חטא כתב שני זיינים. עד אתנן פטור דבי זיון. יש עדיין צריכות ראשי הזיינים לזיינים בתגים שלהם. שהזיינים צריכים ג' זיונים ימין ושמאל ולמעלה. שעטנז גץ כידוע. עטויות היו נאמרים המנחות. מלך נתתיך ניס, אלוקים אתה, אנוכי, מדלא אמר אני, רש"י מסביר, איך דורשים את זה? כתוב, אנוכי השם, למה לא אמר אני השם? כמו אב המון, יכול להגיד, אב גויים נתתיך. אנא נפשי, אני בעצמי, אמירה שהיא נעימה. קרמל, גבי מנחת העומר, כתיב גרש קרמל שמביאה כשהיא לחה בעוד שהזרע נפוח, והקר של קש מלא אמנו, בזמן שהוא נפוח, אז הוא ממלא את כל החלל, אחר כך הוא מתייבש. כן? קשה די ברייתא, מה זה?
מרש"י אומר שם שזה לא מפתור, זה בא איזה יונה, בגלל שצריך
לשים טאגים. ש?
שצריך
לשים
טאגים לזיין.
כן. אז לכאורה כולם שואלים על רש"י, הרי זה לא פוסל. זה לא פוסל, התיוגים אינם הכרחיים. אם כתב בלי תיוגים, זה לא פוסל.
גם בתפילים
ומזוזות, מה?
גם בתפילים ומזוזות?
כן, זה לא פוסל, זה כמובן. זה קשר. טוב, משנה האחרונה. הכותב שתי אותיות בשתי עלמות. הוא כתב עוד אחת, אחר כך הוא אומר, מה עשיתי? שבת היום, אסור לכתוב. אחר כך עוד פעם, הוא שוכח וכותב את האות השנייה, אז כל פעם הוא עשה חצי שיעור. אז הדין הוא... או כתב אחת שחרית ואחת בין ארבעים, אז ודאי הזמן שעבר ביניים, ובטח שהוא נזכר בינתיים מה שהוא עשה, כן? כיוון שהיה שעות, אז רש"י אומר, שעות בינתיים כדי לדע, הרי זה כשתי עלמות. תוסות חולקים על רש"י, אומרים, כשנודע לו בינתיים. למה? למרות הפסקה גדולה, אז נראה כאן, אז היא בשתי עלמות מחלוקת. רבן גם נהל מחייב, חכמים הם פותרים. חכמים באמת פותרים. הגמרא תביא עוד מעט את הטעם שלהם. רש"י, חד שחלת מארבעים, דכוון דאב אלי שעוד בינתיים, כדי לדע אלי כשתי עלמות. אפילו שלא נודע. כן? בואו נראה כאן את המחלוקת. אומרת הגמרא... במייקה מפליגה, רבן גמליאל חכמים, במנך לקור, רבן גמליאל סבר, אין ידיעה לחצי שיעור. הידיעה שנודע לו, שכשהוא כתב עוד אחת, פתאום נודע לו שאסור, זה חצי שיעור. אז היא לא נחשבת ידיעה לחלק. מתי זה ידיעה לחלק? אם אכלת כזית חלב, אז התחייבת, פתאום נודע לך אכלתי חלב, אז עכשיו זה עצר את המהלך הראשון, אכלת חלב תביא חטאת. עכשיו עוד פעם שכחת, אכלת עוד כזית חלב, עוד מעשה. אבל אם אכלת חצי כזית חלב ונודע לך, הידיעה הזאת, אומר רבן גמליאל, היא לא ידיעה לחלק, זה ידיעה לא תקנית. אז אכן אכלת עוד חצי זית, כאילו לא נודע לך, ואתה חייב. אין ידיעה לחצי שיעור. רבנן סברי, יש גם חצי שיעור, זה נחשב ידיעה. כיוון שהיה ידיעה בין עוד אחת לשנייה, חשוב כשני חצי ידיעות. כן? אומר תוספות אחרון, רבנן סברי, יש חצי שיעור, פרק שקונטרס, עד הנקת עוד אחת שחרית ואחת בין ארבעים, כיוון דאבי שעות בינתיים כדי לדע, חשיב כשתי עלמות. ואין נראה חד הדאבי לפרש שיעור שעות. אז מה השיעור המינימלי? ועוד אמר לאל, כתב עוד אחת בציפורי ועוד אחת בצברי החייו, אבל גב מסתמה יש שעות כדי לדע. אז זה סותר את דבריה שנראה דמיירה שידע בינתיים, באמת נודע בפועל, לא רק עבר זמן. ואחת שחרית אחת ערבית נקת הרבות, הדף על גב דייש עם הידיעה הפסק ושעות גדול בינתיים מחייב רבן גמליאל. לכאורה בוא תפסיק בכתיבה, כי היה זמן רב בין שתי הכתיבות. אדרן הלך הבונה, אדרן הלך הבונה, אדרן הלך בונה בלא נדר, רב לזר אומר ההורג. אז אם כן, אנחנו כאן עסקנו הרבה בנושא בפרק הזה של בנייה, ולא גמרנו, כי הפרק, עוד אחד הפרקים הבאים, יעסוק בעניין אוהל, ואז נרחיב את הדיבור, את הגדרים של בנייה. כן? אחר כך דיברנו על נושא של חרישה. אז כל הצורות של חרישה, לא רק עם המחרשה, גם כן הוספת אדמה, סילקת אדמה, אבנים, כן? אישרת את פני הקרקע. אחר כך נושא של כתיבה. אז לגבי חרישה, השיעור הוא כלשהו דיברנו. דיברנו על נושא של כתיבה, צריך להיות דברים של עמידים, הגדר המינימלי, שתי אותיות, כן? ואחר כך התחלנו בנושא של, בזה גמרנו נושא של כתיבה. הפרק שלנו עוסק בהריגה, הריגה. האמת היא שלא ברור לי עדיין עד הסוף, ננסה ללכת בין החוטים של ההריגה. אולי נביא את את מערכת ההריגה, אני מקווה שבקרוב יהיה לנו את זה לראות בפועל. באופן כללי, אנחנו יודעים שבהריגה יש חוטי שתי וחוטי ערב. חוטי השתי הולכים אל מענול, זה המוטות. יש מין מערכת כזאת שבנויה שתי מסגרות. אני מדבר בתיאוריה, אני לא כל כך מבין בזה. אבל יש כמה עקרונות שברורים לנו. מה עושה הריגה? משלבת בין חוטי הערב לחוטי השתי. חוטי השתי הולכים מלמעלה למטה, חוטי הערב כמו שאנחנו בערב, שוכבים. אז עכשיו, אתה משחיל את חוטי הערב בין חוטי השתי, אבל זה הולך ככה, כמו משבצות, אחד למעלה, אחד למטה, כדי שזה יתפוס אותו וייצר. עכשיו, איך עושים את זה? יש לו שתי מסגרות, שתי מערכות חוטים, ואז יש חוט אחת, נגיד, הם זוגיים, השני זה לא זוגי. ואז הוא נפתח, אתה משחיל את זה, והוא מכניס פנימה, ועוד פעם הוא תופס אותו כאן, ואחר כך כאן. אז על ידי זה שכללו את ההריגה, במקום לעשות אחד-אחד, הם עושים 10 חוטים, פותח, סוגר, פותח, סוגר, ואת כל פעם משחיל את הערב בין הפתיחה לסגירה. אז ככה זה, כל אחד, כאילו, אחד עולה, אחד יורד. זה הפעולה של ההריגה. לפעמים היו עושים את זה ביד, ברגל, היו מתקנים יותר משוכללים, היום זה הולך כבר בחשמל, במערכת שלמה. אז יש לנו חוטי שתי, חוטי ערב, יש לנו בתי נירים. כאן אני אומר בערך את המושגים, בתי ניר, יש, החוטי שתי היו מושחלים לבתי ניר, מין עניבות כאלו, מין טבעות כאלו, אז השחלה לתוך בתי הניר זה כבר תחילת ההריגה, כן? יש לנו קירוס, מה שהגמרא תסביר בהמשך, זה הכנסה של חוטי הערב בין חוטי השתי. בואו נראה את המשנה וננסה להסביר. רבי אליעזר אומר, אולי נעזר כאן, כן, אנחנו בפרק 13, בר מצווה. כאן אנחנו נעסוק הרבה באמת בעניין של הריגה, והריגה, ואחר כך צביעת החוטים, בסוף יהיה אנחנו יוצאים לאפריקה, למסע צייד. איך זה נקרא שם?
בספארי,
כן.
בעצם זה לא לפי הסדר פה, כי התפייה זה בא לפני התפייה. התפייה זה עשיית החוטים.
תביעה לפני כן, כן, נכון. רב לזר אומר, אם כן יש כאן הריגה, תפירה, ובסוף נעסוק בעניין הצידה. המשנה שלנו מדברת על ההורג, אמנם כבר למעלה למדנו ההורג שני חוטים, בפרק כלל גדול דיברנו המשנה השנייה, המשנה הארוכה הזאת, אבל יש כאן מחלוקת בשיעורים, והגמרא תשאל על הסתירה בדברי רב לזר. רב לזר אומר, ההורג שלושה חוטים בתחילה ואחד על הריק, לא מחייב. זאת אומרת, הוא אומר דבר כזה, אם אתה מתחיל לרוק בגד או דן בגד, צריך לפחות שלושה חוטים. כי שני חוטים לא יחזיקו מעמד, זה לא מעשה, זה מתפרק. אבל אם כבר יש בגד, מספיק חוט אחד הוספת, כבר אתה חייב משום הורג. כן. אם אתה מוסיף חוט אחד, וחכמים אומרים אין דבר כזה. אם אתה מתחיל לרוק בגד, כדי שהיא תהיה חייב שיעור המינימלי, שלושה חוטים ומעלה. פחות משלושה חוטים לא יחזיק מעמד. אבל אם יש כבר הריג, אפילו הוספת שורה אחת, אז גם חייב. עכשיו, חכמים אומרים, לא משנה ההתחלה סוף. בין בהתחלה, בין בסוף, שיעורו שני חוטים. כן? כמובן, מאירים כאן שמה שחכמים אומרים בסוף לא הכוונה סוף הריגת הבגד, כי כאן הם מודים אם זה חוט אחרון של הבגד, אז הוא משלים בכך את הבגד, כמו שדיברנו על כך שזה נקרא גמר מלאכה, מכה בפטיש. הכוונה בכל השלבים חוץ מהגמר, הגמר, הגמר. כן? באמצע הריגת הבגד, למרות שמוסיף על הריג לא חוט אחד, אלא צריך שני חוטים. הלכה כמו חכמים, כן? זה כמובן. הממשיכה המשנה ואומרת, העושה שני בתי נירים בנירים, הנול, יש שני אביזרים. אומר כאן, אני אקרא מה שאומר כאן כעתי, הוא אומר, מכונת הריגה יש שני אביזרים, שכל אחד עשוי מארבעה קנים המחוברים יחד בצורת מלבן. ושני אביזרים האלה תלויים באמצע חלל הנון לרוחבו בין שתי הקורות, הכובד העליון, כובד התחתון, שבהם מתחברים חוטי השתי, החוטים הארוכים, וכל אביזר קבועים חוטים המתוחים לרוחבו, ומספרם בכל אחד מהם כחצי מספר חוטי השתי שבנול. על שם אותם חוטים נקראים מהאביזרים הללו נירים. ביוונית חוט זה נקרא ניירן. ותוך החוטים האלה ישנם טבעות ולולאות. חוטי השתי עוברים בסירוגים דרך הטבעות של שני הנירים. כשמרימים ניר אחד מתרומים מעל ידו כחוטי השתי המושחלים בו. אז יש נגיד זוגיים לא זוגיים. נעשה בו רווח בין החוטים האלה, בין החוטים שבניר האחת של אורם. בתוך הרווח הזה מכניסים את חוט הערב. והוא מעשה הריגה. אותם טבעות לולאות שבהם מושכלים בחוט השתי נקראים בתי נירים. וזה מה שאנחנו לומדים כאן במשנה, עושה בתי נירים בנירים, או שעושה ומתקן שתי טבעות או לולאות בנירים, שיהיו בתים לשני חוטי שתי, זה המינימום. או בקירוס, הגמרא תסביר מה זה הקירוס, גם כן להניח חוטי השתי בקירוס, או בנפה, היו גם כן את הנפה עושים מהריגה, רשת ענפה, לא עושים את זה בצמר, בחומרים אחרים, או בקברה. זה קברה, בנפה אתה מנפה את הקמח נופל למטה, בקברה אתה זורק כלפי מעלה, כן? ואז עפים, כן? קברה גדולים יותר. הגרגירים של החיטה נופלים פנימה, נופלים מלמטה. או סל, קליעת סל, שעושים את זה עם, עם מה שנקרא ענפי הדקל. חייב. והתופר שתי תפירות, גם כן חייב, והקורא על מנת לתפור שתי תפירות, למרות שהוא מקלקל, כיוון שהמטרה שלו לתקן, הרי הוא חייב. כן? אז נראה כאן את הרשי. רב לזר אומר, עתה לפירושי שיעור הורג שמנו באבות מלאכות לאל ע"ג פרק שביעי, דתנן אתם שני חוטים. בתחילה, אם זו תחילת הריגתו שבגד, ואחת על ההריג, אם מוסיף הוא על ההריג שיעורו באחת, הם מצרים השם. בתי נירים שנתן שני חוטים על, על שתי בנירה שקוראים לייציש. בנירים בקירוס פרש בגמרה, בנפה כברה, אנך לב נירים ממש, אלא משרשר, כמו שרשרת, הוא מרכיב חוט אחד של ערב בשתי מלמטה ואחד מלמעלה, הוא מעמיד השתי בהם כתקנו. זו צורה אחרת של ההריגה של הכלים האלו. גמרה, אומרת הגמרה, כי את הרב יצחק, כשהוא בא מארץ ישראל לבבל, תני שתיים, הוא אמר בשם רב לזר, שחיוב ההרגה בתחילה לא שלוש, כמו שכתוב אצלנו במשנה, הוא הביא ברייתא שרב לזר אומר, שתיים, כשאתה מתחיל להרוג צריכים לפחות שני חוטים, אבל כשאתה ממשיך הריגה באמצע, בשלב האמצע עד לפני הסוף, זה מספיק אחד. שואלת הגמרא, וענן תנן שלושה, אם אתה מתחיל צריך להיות שלושה חוטים, אז הגמרא עונה תירוץ אחד שהוא שתיים. לקשיא, אבא אלימי, אלימי, מה זה אלים? אבה, כן? אבה. ואבי קטיני, חוטים דקים, אמרי לה להי גיסה ואמרי לה גיסה. אפשר להגיד את החילוק, לתרץ את המשנה שמדברת, כי רב לזר אומר שלושה חוטים בהתחלה, והברייתא שמביא רב יצחק שני חוטים, אפשר להגיד שזה מדבר בחוטים אביים, נתחיל עם מספר שתיים, אם זה חוטים אביים, אז מספיק שתיים, כי זה ניכר, כל חוט אבה, אבל אם תעשה מחוט דק שתיים, זה לא ניכר, אז כל אחד דיבר מקום, מה שאמר שלושה בחוטווה, בחודק, מה שאמר, זה המשנה שלנו, מה שאמר בברית השתיים בחוטווה, אפשר להגיד ההפך, שחוטווה לא נתפס טוב, חודק נתפס היטב. כשאתה רוצה לקשור חוטים אבים, קשה להם להתחבר יותר, אז לכן צריכים שלושה חוטים. כשאתה רוצה לחבר חודק, הוא הרבה יותר גמיש להתחבר. נראה את זה בפנים. לקשיא אבא, אם יהיה בקטיני, אמרי לה להי גיסה, גיסה זה צד, אפשר להסביר את זה ישר והפוך, את שתי הסברות. שאבה מתכוון לשלושה, ואבה מתכוון לשתיים, וכן דק. ואמרי לה להי גיסה. אמרי לה להי גיסה, אל אימי, תלת הלו סטרי, אבל תרי סטרי, שלושה, אז הם לא מתפרקים, אם תעשה שתיים יאבים, הם כן יתפרקו. אבל קטיני, גם שתיים לא מתפרקים, כי הם יותר נתפסים. אנחנו, זה מכירים, אם חוט הוא אבה, קשה לו יותר, מחליק יותר. כן. ואמרי לילה אייגיס, ההפך. קטיני, תלת הידיעי, הם כבר ניכרים. אז רק שיש שלוש ומעלה. אבל תרי, אם תעשה רק שתיים, מה עשית? לא, זה עוד לא, אין לו שום חשיבות. תרי לא ניכרים. הלימי תרי נעמי ידיעי, האבים גם שתיים ידיעים. טניה, ההורג שלושה חוטים, טניה, ההורג שלושה חוטים בתחילה. למדנו ברייתא, מי שהורג שלושה חוטים של ערב בהתחלה, ואחד של על ההריג, חייב. מי זה? זה שבעצם שיטת רבי אליעזר, כמו במשנה שלנו. וחכמים אומרים, בין בתחילה, בין בסוף, שיעורם שני חוטים. אבל בשפה, משני צידי ההריג, היו רגילים להוסיף חוטים ממין אחר, אז כשני חוטים, ברוחב, שלושה בתי נירים. אם הוא הרג שני חוטים של ערב, ברוחב של שני חוט, של חוטי שתי, בשלושה בתי נירים, כן? שהוא, למעשה, רוחב הסט, זה נקרא סט. וי, מה שתמיד מזביעים סט. למה זה דומה? להורג צלצול, כמו שאתה עושה חגורה. זאת אומרת, בסוף היו עושים מין קישוט כזה, או בגלל הקישוט או בגלל החוזק, שאת הקצה צריך לעשות חזק. אז משני הצדדים היו עושים חוטים שונים יותר, או צבעוניים ליופי או לחוזק. למה זה דומה? להורג צלצול, זה נקרא חגורה קטנה. אם הרג שני חוטים ברוחב שלושה בתי נירים, זה בגד בפני עצמו, כמו חגורה כזאת, גרטל, וזה נחשב. וההורג שלושה חוטים בתחילה, ואחד על ההריג חייב. אומרת הגמרא, לכאורה, ברייתא הזאת, מי הולך, את מי תזהה? סתמה, כי רבי אליעזר, תניא אידך, ברייתא אחרת, ההורג שני חוטים על הגס, אז זאת אומרת, שהוא הורג שני חוטים על חתיכה גדולה של הריג, ועל האמרה, כן? שני חוטים של ערב על תחילת הבגד, או על סופה, חייב. רב לזר אומר, אפילו חוט אחד, ובשפה, שני חוטים ברוחב של שני ביתי נירים חייב, למה זה דומה להורג צלצול קטן, שני חוטים על רוחב שלושה בתי נירים, כי זה נחשב, כמו שאמרנו, בגד חשוב בפני עצמו, והעורג שני חוטים על הגס ועל האמרה חייב, אומרת הגמרא, סתמה כרבנן, שהם אומרים שכשגם אתה מוסיף על הריג הקיים, זה שני חוטים, אין הבדל. העושה שני בתי נירים, אומרת הגמרא, מהי נירים? אמר הבאי, תרתי בבתי נירה וחדה בנירה. כל הראשונים מתלבטים איך לזהות כאן את הבית ניר וניר. יש נירון ויש ניר, כן? כאילו אתה צריך להרכיב את החוט, את חוט האורך בבתי ניר, ופעם אחת הוא בניר. יש בית ניר ויש ניר. אנחנו נצטרך לראות את הציור המעשי בזה. בקירוס, מהי בקירוס אמריו? מצוויתה. זה מות שהורגים על ידי הרגל, הורגים אותו. והתופר שתי תפירות, כאן באים לנושא של תפירה. והתופר שתי תפירות. מה זה שתי תפירות? למדנו. אתה תוחף את המחת פעם אחת ומוציא אותה מהצד השני. זה שתי תפירות. למרות שאנחנו נקרא לזה תפירה אחת, אבל זה שתי תקירות, זה כבר חייב. התנינה באבות מלאכות, התופר שתי תפירות, למה צריכים כאן לחזור? אומרת הגמרא, משום דקבאי למיתנה סיפה. והקורא על מנתית באמת לא צריך לחזור על זה, אבל כיוון שאמרנו הקורא על מנתית פה שתי תפירות, קטנה נמי התופר. שואלת הגמרא, גם זה למדנו קודם, והקורא נמי תנינה באבות מלאכות, כן? אז למה צריך לחזור? אלא משום דקבאי למיתנה סיפה. במשנה הבאה נלמד הקורא בחמתו ועל מתו, שיש אדם שלא קורא, יש שני צורות קריאה, יש קריאה לצורך עצמי ויש לצורך אחר. אם אני קורא בשביל לתקן, הקריאה לצורך הדבר עצמו, הקריאה מתקנת את הקריאה עצמה, את הבגד עצמו, אבל אם אדם קורא לא עלינו על הבילות או בחמתו, הגמרא תשאל איך מותר לקרוא בחמתו, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אבל נראה, נדבר על זה. אז שם זה בצד אחד תיקון, שהוא מקיים מצוות קריאה, אבל זה לא תיקון ישיר לבגד. קראת את הבגד, תיקנת משהו אחר. אז כשאתה מתקן את הבגד, כולה על מה סוברים שזה תיקון. כשאתה קורא בשביל משהו אחר, כשאתה קורא סתם, זה קלקול. כשאתה קורא לא בשביל הבגל, אבל אתה מתקן משהו אחר, זה המחלוקת. כן. לא, בחדר שם. משום תקבאי למיתנה סיפה, על מנת לתפור שתי תפירות, קטננה, כן, הגמרא, אלא תקבאי למיתנה סיפה. על גבי הקורא, על חבחם הטובה, על מתום שומחי קטני, התופר שתי תפירות. לכן הוא הביא כאן את כל העניין הזה. אותו דבר קורא כשהוא קרא על מנת לתפור שתי תפירות. והקורא על מנת לתפור שתי תפירות, איך היא משכחת לה? מדוע שאדם יקרא על מנת לתפור? קודם הציור, אומרת הגמרא, דעבדה ככיסטה. כלומר, מי שעסק פעם במלאכת התפירה, לפעמים הקריאה מאפשרת תיקון אומנותי. אם תנסה לתקן חור שנעשה בבגד ישירות, זה יהיה כמו שאומרים, טלאי על גבי טלאי. אבל אם אתה רוצה שזה, אתה חייב להרחיב את הקצוות של הקרע, ועל ידי זה אתה מתקן. רש"י אומר, רק שנייה, בקיסטה הולכת ומתקפלת שאין הבגד שווה בולט בבגד כמין כיס, צריך לקרוע בגד למטה, הוא מולל לפניו, הוא מולל אותו קצת, והתפירה מתיישבת. אז זה התיקון. טוב, אנחנו בכל אופן... לא את הבגד, לתקן את הבגד שהוא יוכל ללבוש אותו. בלי זה, לא, יש, אז הגמרא תגיד מי שקורא על דבר שהוא לא חייב. זאת אומרת, אתה צודק שהרי לאבל אסור ללבוש בגד לא קרוע. אז זה התיקון, אפשר להגיד שהוא יכול ללבוש את הבגד הזה. אבל אם אדם קורא לא על דבר שהוא חייב לקרוא, על אבל, על מת שהוא לא חייב לקרוא, לא משיבת קרובים, לא חכם, לא כן, לא ראה בזמן יציאת נשמה. טוב, רק נקרא את ההלכה קצת, צריך לרוץ כבר, אנחנו באיחור. כן, רק אנחנו כבר אנחנו יוצאים, רק נתחיל, אנחנו לא נקרא הכל. קוף ג' כביסה תלויה מערב שבת. כביסה תלויה מערב שבת, אינו חייב... למדנו, קוף ד' שיער. שיער, אין איסור קיבוץ בשיער המחובר לגוף. משום שלא שייך שם קיבוץ בגוף האדם ובשערותיו. כמו כן אין איסור מן התורה לסחוט את השיער. א', משום שהסחידה תולדת קיבוץ הוא. אז אם אין בשיער קיבוץ, אין גם סחיטה. ב', משום שהשיער קשה, אינו בולע. זה כמו מה שאנחנו משפשפים ברשת הזאת, הפלסטיק, את הכלים. לא שייך בו סחיטה. אולם חכמים אסרו סחיטה אף בשיער. לכן אם נרטבו זה מדרבנן, שרות ראשו, זקנו בשבת, אסור לסוחתם מהמים שבהם, והטובל שבת צריך להיזהר מאוד לא לסחות. פאה נוחית, שיער שאינו מחובה לגוף, כמו פאה נוחית, אסור לשרותו במים, סוחתו מהמים הבלויים. אסור להסיר ממנו לכלוך על המים, שכיוון שאינו מחובה לגוף האדם, שיער בו קיבוס, אין לעשות בו כל פעולה שאסורה משום קיבוס. ברוך ה' לעולם.